לפני 16 שנים, בתחילת העשור הקודם, קרינה אודינאי ויגאל רייכלגאוז היו סטודנטים לתואר ראשון, בטכניון. היה להם רעיון מחקר לפרויקט הגמר. זה הרעיון די שבתני האמת.
ניסינו בעצם להבין איך המוח של יונקים, של בני אדם, מבצע את פעולות הקלסיפיקציה, איך הוא מבין את העולם, איך זה כל כך פשוט עבורו להבין מה קורה סביבנו, לשמוע, לראות, ולמה זה כל כך קשה למחשבים עדיין.
ומתי זה היה?
וואו, המחקר התחיל ב-2003. והמשכנו לעשות את זה גם בתואר השני, עשינו ישיר לדוקטורט, ובסופו של יום ישבנו והתלבטנו עם עצמנו מה עושים, האם באמת מגישים את זה כדוקטורט, או שאולי ננסה לעשות משהו יותר גדול, אולי ננסה לבנות חברה שתבנה איזשהו צ'יפ מסוג חדש שדומה למוח שלנו. ובעצם אני, השותף השני, יגאל רייכלגאוז, ופרופסור יהושע זאבי, שהוא הפאונדר השלישי, החלטנו שאנחנו מקיימים חברה, וב-2007 זה התחיל.
זה מין מחשבה נורא גדולה לסטודנטים בתואר ראשון, בואו נבין איך המוח עובד ולמה למחשב קשה לעשות אותו דבר. זה... הנה מצאנו לנו פרויקט מחקר קטן.
ולא יומרני.
האמת היא שכבר בצבא אנחנו התחלנו קצת להתעסק בבעיה הזאת של זיהוי אותות בצורה אוטומטית, ואנחנו ראינו שאפילו כשמתעסקים במערכות הכי מורכבות שהיו דאז, זה עדיין מאוד מאוד קשה. וזה באמת שאלה טובה, למה? למה משנות ה-50 כבר כל כך הרבה מאמץ ומדענים וכספי מחקר מושקעים בכל הסיפור הזה של בינה מלאכותית? טוב, אז עוד לא היה בינה מלאכותית, אבל איזשהו סוג של למידת מכונה, וזה עדיין לא שם. ויונקים, אפילו הכי פשוטים, שצריכים ככה להסתכל שנייה, לתפוס את הטרף, להבין מה קורה סביבם, לברוח אל מקום מסתור, בשבילם זה כל כך טריוויאלי. אז אני חושבת שהבעיה הזאת העסיקה אותנו כבר אז, וכבר אז היה ברור שיש כאן פער מאוד מאוד גדול בין מה שקיים בעולם של למידת מכונה, לבין המוח, לא יודעת, עשרות מיליוני שנים של אבולוציה, ולנסות להבין האם יש איזושהי דרך לסגור את הפער הזה. ואני חושבת שכשהתחלנו ללמוד וככה קצת התחלנו לקבל כלים של גם בעולם של תכנות, גם בעולם של מודלים, גם בעולם של ביולוגיה, היה פה איזשהו מקום שככה אפשר לנו לחבר את כל הנקודות האלה ביחד ולהתחיל לעבוד על משהו שהוא ככה מגניב. כמובן שהיינו צריכים למצוא אז את השותף באמת, שזה היום פרופסור יהושע זאבי, של מי שיוביל את המחקר הזה, מי שיעזור לנו לפלוס את דרכנו שם, ואני זוכרת שכתבנו איזשהו מכתב למלא מלא פרופסורים בטכניון, ואמרנו, זה הפרויקט שאנחנו רוצים לעבוד עליו, אולי נעבוד ביחד, ובאמת לא היו הרבה אנשים שהגיעו בחיוב, ושוקה יהושע אמר, הנה, זה בדיוק האנשים שאני מחפש, בואו מחר למשרד שלי ונדבר על זה. אז ככה זה התחיל בגדול.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם קרינה אודינאי.
אני קרינה אודינאי. אני מייסדת שותפה בחברת קורטיקה, היום אני סמנכ"לית תפעול ואחראית על כל ה-IP, בעצם Chief IP Officer.
בעשור ומשהו שעברו מאז שקורטיקה נוסדה, החברה שהקימו אודינאייב, רייכלגאוז וזאבי כבר גייסה 69 מיליון דולר. היא פועלת היום בשלל תחומים, מתעשיית הרכב ועד גני הילדים. אבל לפני שנגיע לזה, צריך להודות שתחום הבינה המלאכותית, או ה-AI בקיצור, שבו פועלת קורטיקה, הוא תחום גדוש בבאזוורדס ומונחים מקצועיים כמו Deep Learning למשל. אז אל חשש, לא יהיו יותר מדי כאלה בפרק הזה, וכשיהיו, ביקשנו מיודינאייב להסביר. וקודם כל, ביקשנו ממנה להסביר למה בעצם כל כך קשה לסגור את הפער הזה שבין היכולות של המחשב והיכולות של המוח האנושי. כי הפער הזה עוד לא נסגר.
המשימה הזאת בצורה אבסולוטית היא מאוד מאוד קשה. אם אנחנו נסתכל נגיד על איך המחשב מסתכל על העולם, לעומת איך בן אדם מסתכל על העולם, אז מחשב מסתכל פיקסלים. ואם אנחנו ניקח אפילו דוגמה הכי פשוטה של מגדל אייפל, שעומד על רקע שמיים, לעומת אותו מגדל אייפל, שעומד נגיד על רקע בלי שמיים ובלילה, אז לנו כבני אדם, אנחנו עדיין מבינים שזה אותו דבר, אבל אם נגיד מחשב יסתכל על זה מבחינתו, הפיקסלים הם שונים לחלוטין. אז היכולת הזאת להסתכל על העולם ולראות איזה שהם קונספטים, איזה שהם אובייקטים, איזה שהם סיטואציות, איזה שהם התנהגויות, זה משהו של המחשב מלכתחילה לא היה בנוי בשביל זה. אנחנו בתור יצורים נולדנו כבר עם איזושהי יכולת יהודית להסתכל ולפענח את העולם הזה, ובגלל זה אני חושבת שהפער הוא כל כך גדול, כי נולדנו למטרות שונות. אני חושבת שהיום כבר מצליחים להתחיל לסגור את הפער הזה, אבל ובצורה סטטיסטית ככה, כמו שאמרתי, אם מסתכלים על דוגמאות של זיהוי אובייקטים בגדול, אז אפשר לבוא ולהגיד, פה כן מצליחים לעשות ב-95%, פה מצליחים לעשות ב-98%, אבל הבעיה היא זה באמת האחוז אחד של המקרים היותר קשים שנשאר, או כמו הולך רגל הזה שחוצה, ויש לפניי עוד רכב והוא מסתיר לי חצי מהגוף של הבן אדם הזה, אז אני בתור הבן אדם עדיין מצליחה, גם ברמת הבנת הסיטואציה, מצליחה להבין שכנראה יש שם בן אדם, אבל מחשב כשהוא מסתכל על, מה, 50 פיקסלים שנשארו לו שם מעל הגג של הרכב, זה נורא נורא קשה, אז אני חושבת שהיכולת הזאת גם להסתכל בצורה קונטקסטואלית על העולם, זה גם משהו שמחשבים מתקשים, וזה משהו שאנחנו עושים. יש עוד איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שזה יכולת חיזוי, שזה משהו, אנחנו כאנשים, אנחנו עושים את זה כל הזמן. לא רק על הכביש, אלא ממש, אנחנו הולכים ברחוב וכל אובייקט שאנחנו רואים, אנחנו מיד מנסים להבין איפה הוא יהיה עוד שנייה, מה הוא יעשה, איך הוא יתנהג, זה תורת משחקים כזאת, מה אני חושב שהוא יעשה, מה הוא חושב שהוא יעשה, ומה הצד ג' חושב שאני אעשה. אז אנחנו עושים את זה כל הזמן כאנשים, אנחנו מבינים את הסיטואציה בצורה קונטקסטואלית, עם חיזוי, ואני חושב שזה עוזר לנו גם להתמודד עם החסרים האלה של הפיקסלים שמוסתרים, או שלא רואים, או שאנחנו צריכים להשלים את התמונה. אז בשביל ככה להגיע לשם, המחשב צריך להיות מסוגל לעשות את כל הדברים האלה, ולא רק לזהות אובייקטים בצורה ספציפית.
תחום הבינה המלאכותית רשם לא מעט הישגים בשנים האחרונות, מניצחונות בשעשועוני טלוויזיה ועד לניצחון במשחק הגו. אז מה בעצם מבדיל את הגישה של קורטיקה מכל השאר? אודינייב מסבירה שקורטיקה בחרה בשיטה אחרת ללמד את האלגוריתמים שלה איך להבין את העולם שמולם. כלומר, בגישה שונה מגישת הדיפ לרנינג שנפוצה היום בתחום.
אז אני חושבת שאם ככה נסתכל על הבדל הכי מהותי, זה הסיפור הזה של יכולת ללמוד בצורה עצמאית. אנחנו קוראים לטכנולוגיה שלנו אוטונומוס AI.
כלומר, בינה מלאכותית אוטונומית.
בינה מלאכותית אוטונומית. שזה אומר שבעצם אנחנו לא צריכים להושיב בן אדם, אלגוריתמאי, שקודם כל יסביר למערכת בצורה מדויקת מה צריך לעשות, יגדיר את המשימה, וגם יאסוף איזשהו אוסף לימוד. כלומר, נגיד אם אני רוצה ללמוד מה זה חתול או מה זה כלב בדיפ לרנינג, אז אני צריכה עכשיו לאסוף איזשהו סט מייצג של כל סוגי הכלבים שקיימים בעולם.
בתמונות.
בתמונות, או בווידאו, או זה יכול להיות כל דבר. אותו דבר באודיו, אם את רוצה ללמוד משהו, אז את צריכה להביא דוגמאות מייצגות לעולם הזה.
צצת אטום באיראנית.
ואז המחשב בעצם אמור ללמוד, את אומרת לו, הנה, זה כלב, גם זה כלב, גם זה כלב, ואז הוא לומד מה התכונות המאפיינות, ומבין מה זה, איך נראה כלב, מה התכונות של כלב.
בדיוק. עכשיו, אחת הבעיות של זה, זה בדרך כלל, איכות התוצאות, היא תהיה מאוד קרובה לאיכות הסט שאספת. אז אם פספסת בטעות 10 זנים של כלבים, רוב הסיכויים שהמערכת לא תצליח ללמוד מה זה הכלב הזה. ויש עוד איזושהי בעיה אינהרנטית במבנה של הדיפ לרנינג, זה התעלמות שלה ממקרי קצה. האלגוריתם בנוי ככה שהוא בדרך כלל ילמד את המסה, אבל אם יש משהו מאוד מאוד מיוחד או משהו מאוד מאוד שונה, בדרך כלל יהיה נורא נורא קשה ללמוד את זה. הרבה פעמים זה לא בעיה, כי אם למשל מסתכלים על אפליקציה כמו גוגל פוטוס, שאת מקלידה בפנים, אני רוצה לראות את כל התמונות של הכלבה שלי, והיא נותנת לך 95% מהתמונות, ומכניסה בטעות כמה תמונות שהן לא, אז זה לא נורא. בעצם הצלחת לראות את רוב התוצאות, והיית מרוצה, ובנית לה מצגת ליום הולדת, והכל טוב. אבל אם אנחנו הולכים לעולמות שהם דורשים דיוק קצת יותר, קסטר גדול, כמו למשל של כל העולם של הרכבים האוטונומיים, או כמו כל העולם של סקיוריטי, אז שם
אי אפשר. שם טעות יכולה להיות חיי אדם.
בדיוק, כלומר, לזהות רמזור ב-99% זה נשמע מדהים, ברמה מדעית זה משהו, תוצאה שלא שמעו עליה, אז זה ממש הישג מדהים, אבל לפספס כל רמזור 100, ברמה סטטיסטית אפילו, זה ממש בעיה. ולכן כל הסיפור הזה של אי יכולת ללמוד את מקרי הקצה או דרישה מבן אדם בצורה פורסת לתת דוגמאות שמייצגות כל דבר, זה מאוד מאוד קשה. כי נגיד אפילו ניקח דוגמה של הולך רגל, יש כל כך הרבה סוגים של הולכי רגל בכל מיני לבושים שונים, עם כל מיני אביזרים, מבוגרים, ילדים,
מקל הליכה,
בדיוק, עם עגלה, שחוצה על אופניים, שחוצה על כל מיני כלי רכב מוזרים שצצים כל יום, אז זה יכול להיות בעייתי.
אז מה ההבדל בעצם? אתם לא מושיבים מישהו שילמד את התוכנה לזהות כלבים?
נכון.
מה אתם כן עושים?
בדיוק, אז אנחנו נותנים פשוט למערכת דאטה לא מתויג, אפשר לשים מצלמה ברכב,
רגע, עצרי. אמר דאטה לא מתויג, לא ברור מה אמרת. בעצם לתייג זה לקחת תמונה ולהגיד זה כלב, זה כלב, זה כלב, כל התמונות האלה מתויגות, ואתם לא עושים את זה, אלא פשוט מזינים מלא תמונות,
כן,
או פיד וידאו לא מסונן.
אפשר לקחת רכב, לשים עליו מצלמה, לתת לו לנסוע, יומיים, שלושה, שבוע, חודש, תביא, תאסוף מלא מלא נתונים, תראה כל מיני הולכי רגל, תראה כל מיני סוגים של רכבים, כל מיני סוגים של כלי רכב מוזרים שמסתובבים היום בכביש, והיא כבר בצורה אוטומטית תסתכל, תראה מה סוגי האובייקטים שיש בכביש, היא תבנה מהם מה שאנחנו קוראים קונספטים, שזה מעין איזשהם גרעינים ויזואליים שמושכים לתוכה כל מיני דברים דומים. אז למשל, אם יהיה מלא מלא אמהות עם עגלות שחוצות את הכביש, אז היא יכולה לייצר מערכת, תייצר איזשהו קלאסטר ויזואלי של כל מיני אמהות שחוצות את הכביש בצורה אוטומטית, ואז או שאנחנו פשוט נעבור על כמות יחסית מצומצמת של הקלאסטרים שיצאו בסופו של דבר ונתייג אותם צורה עדנית, או שאנחנו נשתמש בשיטה אפילו יותר מתוחכמת של לתת איזשהו סט מתויג קטן, והוא כבר דרך הסט המתויג הקטן פשוט יעשה תן שמות לקלאסטרים שאנחנו ייצרנו.
בשיטה הזאת דרך אגב את מתגברת על העניין של מקרי קיצון?
כן, כי בעצם אנחנו מקווים שהמערכת תפגוש כל מיני דברים בכביש, וגם אם אנחנו לא שמנו על זה כוכבית לפני זה, היא עדיין תלמד שהם קיימים.
אבל עדיין קיימת הסכנה שהאוטו שלכם ייסע חודש בכביש, יצלם את כל מה שהוא רואה, אבל לא יפגוש בחודש איזה ילד שרודף אחרי כדור לתוך הכביש.
ונכון, בגלל זה חודש זה ככה שם קוד, ובשביל לתת מערכת שהיא מאוד מאוד עמידה, ובאמת כיסתה את מלוא הדוגמאות, זה צריך להיות משהו קצת יותר מקיף. אני יודעת שהיום כל חברת רכב, בין אם אנחנו עובדים איתה בין אם לא, יש להם מאות של פנטבייט של נתונים שהם כבר אספו, כי לכל אחד יש...
מה זה אומר?
פנטות, זה הרבה מאוד אתה, ג'יגה, טרה, פנטה.
אוקיי.
יש להם לכולם צי רכב, אוטונומי ולא אוטונומי, הם היום אוספים בשביל הדיפ לרנינג שלהם דוגמאות, ובעצם זה הכל נכנס לתוך דאטאבייס, שלא תמיד יש מה לעשות איתו, כי רוב הדאטה הזה, רוב המידע הזה הוא לא מתויג. אז אפשר נגיד לקחת משהו כזה, שהוא נסיעה במקומות שונים, בשעות שונות של יום, בעונות שונות.
גם במדינות שונות.
במדינות שונות, בדיוק. שבתקווה תיתן לנו באמת פריסה טובה של מה יכול לקרות.
ויש עוד משהו שלאודינייב חשוב להזכיר. המערכת שלהם צורכת הרבה פחות כוח. למה זה חשוב? כי אם תפתחו את הבגאז' של רוב הרכבים האוטונומיים כיום, תמצאו שם המון שרתי מחשב שזוללים כוח. ואם הצלחת לעשות אותה עבודה ולצרוך פחות הספק, זה עושה את החיים הרבה יותר קלים ליצרני המכוניות האלה. ואם כבר אנחנו מדברים על מכוניות אוטונומיות, נזכרנו בתחזית שהשמיע לנו שי אגסי באחד הפרקים הראשונים של הכמוסה, פרק 3 למנדיוק. אוקיי, אז יש עוד כברי הדרך. את יודעת, באחד הפרקים הראשונים שלנו, ראינו את שי אגסי, שאמר שלדעתו, סיכוי הגדול שרוב המאזינים שלנו כבר קנו את הרכב האחרון שלהם, או את הרכב הלפני האחרון שלהם, כי מבחינתו, המכונית האוטונומית בשימוש נרחב היא ממש מעבר לפינה. אז בתור מי שמשתתפת בתעשייה ובניסיון להגיע לשם, איך את רואה את זה? כמה אנחנו רחוקים?
שלום מצוינת. אני חושבת שיש לזה יותר מפן אחד, כלומר, אני לא חושבת שמספיק שהטכנולוגיה תהיה שם, יש לנו עוד המון דברים מסביב שצריכים לקרות בשביל שבאמת הרכבים האוטונומיים ייצאו לכביש, כל העולם של הרגולציה, כל העולם של לאפשר למכוניות האלה באמת להתאמן ולנסוע ואולי לבנות את אזורים מסוימים שבהם זה יכול לקרות, כל זה עוד צריך לקרות. מתוך ככה הדברים שאני קוראת, אני מבינה שעדיין גם לא כל האנשים כל כך רוצים להשתמש ברכב האוטונומי, ולסמוך על זה שמחשב יוביל אותם מנקודה א' לנקודה ב' בלי לטעות, כי אנחנו תמיד חושבים שאנחנו הכי טובים בכל דבר. אז ככה צד שני, ובצד הטכנולוגי, אני חושבת שאנחנו מתקרבים לשם בצעדי ענק. יש קצת, לפי דעתי, איזשהו אתגר באיך שהשלבים של האוטונומיה מוגדרים היום, מ-1 עד 5, אם אתם מכירים, מ-1 שזה בלי אוטומציה בכלל, ו-5 שזה רכב אוטונומי באופן מלא, יש שם באמצע איזושהי נקודה שעוד מאוד מאתגרת, שמצד אחד הרכב הוא כביכול כמעט אוטונומי, מצד שני הבן אדם צריך לשבת בכל זמן להיות באיקון, כי כל שנייה יכול הרכב להגיד, עד כאן לא יודע מה עושים עכשיו, ויש לך 30 שניות להגיב. 30 שניות במקרה טוב, 3 שניות. אז יוצאות חברות ענק בכל מיני הכרזות שאומרות, אנחנו נדלבר לבל 4, דרגה 4 של אוטונומיה, עוד שנתיים, נגיד טויוטה לאחרונה יצאו משהו כזה. ואני חושבת שזה יכול לקרות, אבל אני חושבת שזה חייב להיות, יהיה באזורים שמוגדרים מראש, כי אם אתם שואלים אותי, אתגר כרגע הכי גדול של הרכב האוטונומי, זה כל הסיפור של ההתנהגות הבלתי צפויה של אנשים. כל עוד מעורב פה מחשב ואנשים, זה משימה מאוד קשה. אם עכשיו היו עוצרים ואומרים, עכשיו הכל רכבים אוטונומיים, אני חושבת שכבר, לא יודעת, עוד שנה, שנתיים, שלוש, אפשר היה להתמודד עם זה, אבל אנשים הם גם הרבה פעמים מתנהגים בצורה בלתי צפויה, לא תמיד נשמעים לחוקים, לפעמים מתנהגים בצורה קצת יותר, בוא נגיד, אלימה על הכביש. אז אני חושב שזה האתגר, ועם זה יצטרך להתמודד לכל מי שירצה להוציא הפתרון לשוק.
האנשים האלה.
אז הזכרנו את הרכב האוטונומי, ויש אבל עוד שווקים שאתם מסתכלים עליהם לשימושים בטכנולוגיה שלכם, כמו מה עוד אפשר לעשות איתה?
אז אני חושבת שהשוק הבולט השני באמת יכול להשתמש בצורה מאוד מאוד טובה בטכנולוגיה כמו של קורטיקה, זה עולם של המצלמות החכמות, בין אם זה מצלמה, בין אם זה מצלמה שיושבת על איזשהו רכב בלתי מיואש.
מאויש.
מאויש דרון, או לוויין. אז בעולם של מצלמות חכמות, אנחנו מאוד מאוד חזקים בעולם של זיהוי פנים. יש לנו היום בעצם טכנולוגיה, אני לא אגיד הכי טובה בשוק, אבל בין הטובות בשוק, שיודעת להתמודד עם תנאים מאוד מאוד קשים, שטכנולוגיות אחרות לא מתקרבות אפילו.
מה
למשל,
זה תנאים קשים?
למשל, תאורה, למשל מרחקים, זוויות, יכולת לעבוד עם כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים בתמונה, ולזהות פנים עם כמות פיקסלים יחסית קטנה, יכולת לעשות את כל זה רק מדוגמה אחת, שלמשל נותנים לנו תמונת פספורט, ומהתמונה הזאת אנחנו צריכים עכשיו למצוא את הבן אדם הזה שלובש כובע, לא יודעת, משקפי שמש, שמאז שהוא היה בן 20 בתמונה הזאת הוא כבר 40, והוא כבר גידל זקן, וכו' וכו'.
ואתם יכולים לזהות אותו?
אנחנו חד משמעית יכולים לזהות אותו. אנחנו היום כבר עובדים עם כמה שדות תעופה וערים חכמות, בדיוק במקום הזה של זיהוי אחד מתוך אלפים, מאות אלפים בתוך קראוד.
כן. שזה אני מניחה למטרות ביטחון הרבה פעמים?
ביטחון וסמי ביטחון, כן, אז בשדות התעופה זה לביטחון, אבל למשל כל מיני עולמות כמו אי-קומר, כמו קומרס, ריטייל, לאפשר לאנשים לקנות בלי קופה, כמו אמזון גו, אז זה למשל מטרות אחרות לגמרי.
שתהיה מצלמה בפתח החנות ותזהה את הפנים של
הקונים. כן, או תשלום, כן, תשלום באמצעות פנים, יכולת באמת לצאת מהחנות בלי לעבור דרך הקופה. יש לנו גם פרויקט בגני ילדים, מצלמות חכמות בגני ילדים, שנועדו לזהות כל מיני מקרים של אלימות, ובאופן קצת יותר כללי לזהות התנהגויות, ולתת להורים תמונה קצת יותר טובה עם מה קורה לילדים שלהם בזמן שהם שוהים בגן.
הילד שלך הרביץ היום 5.4 פעמים ילד אחר, ומשכו לו בשיער 3.2?
משהו כזה, כן.
תגידי משהו, יש, אם להתעכב קצת על היכולת הטכנולוגית, אני לא בטוח ש... כלומר, אני, אולי גם המאזינים, הייתי סגור על זה שמצלמה מסוגלת באמצעות תוכנה לזהות פרצוף של מישהו מתוך מאות אלפי אנשים שעוברים באותו יום בשדה תעופה. כלומר, זה נשמע די מתקדם ויותר אולי ממה שהדמיון הציבורי תופס, לא? מה אפשר לעשות?
אני חושבת שכל דבר שבאמת נשמע דמיוני, אפילו טוב, סקיוריטי זה מאוד מאוד ברור, ביטחון, אבל למשל אפילו דברים כמו אצטדיונים, לא רק הבטחת אצטדיונים וזיהוי של חוליגנים, אלא לצורכי כזה אנליטיקות, להבין כל אחד מהאנשים, כמה פעמים הוא הגיע, לאיזה אצטדיונים הוא הלך, כמה זמן הוא נשאר. זה הכל דברים שמתאפשרים באמצעות הטכנולוגיה הזאת. כלומר, אתה לא חייב להיות באיזושהי רשימה שחורה בשביל שהמערכת תפיק את האנליטיקות האלה. אפליקציות נוספות, למשל, זה כל העולם של אנליטיקות במשרדים גדולים. מתי אנשים נכנסים, מתי יוצאים, מה עושים, כמה עובדים בצוות לעומת לבד, כמה יושבים בחדרי ישיבות ודברים כאלה. גני ילדים כמובן, בכלל כל מקום שצריך להבין אם קורה משהו חריג. זה הרבה מעבר לרק זיהוי פנים.
כלומר, חברה יכולה לשים מצלמה במשרדים שלה, ואז יהיה לה איזושהי באמצעות תמונות, אנליטיקה של כל היחסים בין העובדים?
בדיוק, בדיוק. זה דווקא נשמע קצת דמיוני, אבל זה אפשרי לגמרי.
ואת חיה עם זה בשלום? כלומר, יש בזה משהו קצת קריפי במעקב הזה, לדעת כל הזמן, באמת, עין שלך גדול שרואה מה הילדים עושים בגן, ומה, מי עושה מה, ואין כזה, אין לך את הפרטיות שלך להיות ילד שבא לו להרביץ היום, או לא יודעת מה, או להיות ביום פחות טוב, או עובד שפחות חברותי, או...
אז אני חושבת שהמטרה שלנו זה דווקא להיכנס למקומות היותר חיוביים, כלומר להיות אלה ש סיכלו את הפיגוע הבא, או אלה שיתרו את הגננת המתעללת, או אלה שהבינו שצריך, לא יודעת מה, לשפר את תנאי העבודה של עובדים, כי הם לא עושים מספיק סושיאלייזינג, והם נורא מבודדים. אז אנחנו באמת מנסים להיות דווקא שם, ולא במקומות שבהם, את יודעת, אפשר לרוב להגיד, עוקבים אחרי אנשים כדי לעשות משהו שהוא קצת יותר שלילי. בסופו של דבר, אני חושבת שכל טכנולוגיה, היא מביאה את הקדמה ואת הדברים הטובים, והיא מביאה איתה גם קצת מהדברים הפחות טובים. כמו שאני חושבת שהמציאו את האינטרנט, או כמו שהמציאו את החשמל ואת את הטלפון, אז תמיד היו חששות שיקרו דברים מסוימים, וחלק מהחששות מתגשמים, אבל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על סך הכל התמונה, זה סך הכל מביא אותנו למקום קצת יותר טוב, אז אני מקווה שלשם אנחנו הולכים. דרך אגב, בעולם דווקא של הפייס ריקוגנישן, דווקא ממשלות לוקחות בזה חלק מאוד גדול, כדי להביא לשם איזושהי רגולציה שהיא תהיה דווקא לטובת העם, כמו כל הסיפור של ה-GDPR באירופה, שיש חוקים מאוד מאוד נוקשים, מה מותר, מה אסור, את מי מותר לצלם, באיזה תנאים, מתי צריך למחוק, אז אני מקווה שדווקא הרגולטור במקום הזה, יעזור לנו למנוע את
השימושים הפחות ראויים.
זה דיונים שיש ביניכם לביניכם, המנהלים, המייסדים, המשקיעים, כלומר, נגיד, עם איזה מדינות אנחנו רוצים לעבוד או לא לעבוד, או באיזה יישומים אנחנו צריכים להתמקד עכשיו, איפה אנחנו רוצים לשים את האנרגיה שלנו?
כן, אני חושבת שזה שאלות נורא חשובות, כי בכלל טכנולוגיות ובפרט בינה מלאכותית, זו טכנולוגיה מאוד מאוד חזקה, שיש לה המון כוח לעשות, כמו סייבר, בין אם דברים טובים, בין אם דברים פחות טובים. אז אני חושבת שכל אחד שמפתח ועובד בעולם הזה, הוא כן צריך לקחת איזושהי אחריות, ולנסות לנתב את זה לכיוון החיובי. לא תמיד הכל בשליטה שלנו, ואני חושבת ש...
מה הכוונה?
מה?
לא הכל בא בשליטה שלנו.
אז היום אנחנו מפתחים, נגיד, טכנולוגיה שהיא, נגיד, מאוד מאוד חזקה בעולם של זיהוי פנים, אבל יש עוד המון חברות שמפתחות טכנולוגיה מהסוג הזה. ונכון, היא קצת פחות טובה, אבל היא עדיין יכולה לעשות דברים מאוד מאוד משמעותיים. אז נגיד, הם עדיין יכולים ללכת ולמכור את זה לכל מיני משטרים שיכולים לעשות בזה כל מיני שימושים. בסופו של דבר, זה יגיע למקומות האלה, בין אם טכנולוגיה הכי טובה, בין אם טכנולוגיה קצת פחות מתקדמת, אבל זה יגיע. ואני חושבת שאנחנו צריכים לצפות שזה יקרה ולהתכונן מהצד שלנו למה נכון לעשות הלאה.
אז התחלנו בתואר הראשון שלכם ובחלום הצנוע להבין למה המוח האנושי יודע משהו והמחשב לא יודע וללמד את המחשב. אז איפה היום את מסתכלת קדימה, מה האתגר, מה את רוצה להשיג?
וואו, יש עוד המון עבודה. זה בעיה שאתגר שאף פעם לא נגמר. תמיד אפשר יותר ויותר ויותר. בין אם זה לעשות את אותו הדבר בספק יותר נמוך, בין אם לעשות את המערכת יותר קטנה ולשים אותה על המצלמה עצמה בלי צורך בכלל לתקשר עם השרת, בין אם זה לממש את זה בתחומים חדשים כמו רובוטיקה, בין אם זה לעשות משימות קוגניטיביות חדשות, כמו באמת העולם של החיזוי. אז גם אם היום יש לנו משהו שיכול לתת פתרון לשווקים שאנחנו נמצאים בהם, יש עוד המון, המון דברים לעשות והמון מקומות להתרחב אליהם.
אוקיי, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם קרינה אודינייב. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על הקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי.
אם בא לכם לשמוע עוד על מי נגד מי בעולם הבינה המלאכותית, אתם מוזמנים להקשיב לפרק 7 עם רועי ססון, שמסביר ממש טוב את כל התחום הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.